בליקוטי מורן, בתורה ל"ג, אז רבנו אומר כמה בחינות של העבודה, עבודה שלנו, כלפי הקדוש ברוך הוא, יש בזה כמה בחינות. ויש עבודה שרבנו אומר שזו עבודה מאוד גבוהה, שנקראת לקשר את ליבו לדעתו. וכמה פירושים יש על זה, מה רבנו מתכוון לקשר את ליבו לדעתו? מה הפירוש של העבודה הזאת, של המושג הזה שרבנו אומר? אחד הפירושים זה שדעתו זה לקשר את מה שקורה לנו בלב לדעת האמיתית. ומה היא הדעת האמיתית? יש הרבה מחשבות, הרבה פילוסופיות, הרבה תורות בעולם. אבל הדעת האמיתית זה כמו שכתוב בתורה, וידעת היום והשיבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים. שהאלוקים זה ההסתרה והשם זה הגילוי, ואנחנו בתוך ההסתרה אנחנו מחפשים לראות את ההנהגה, להתחבר עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ורבנו מציין פה נקודה עמוקה. יש כל מיני רובדים איך אנחנו מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אבל העבודה הכי עמוקה והכי פנימית זה שאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא, את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. דהיינו שאדם שופט את עצמו, בוחן, מתבונן, מה הוא מרגיש בתוך הלב. האם זה הרגשה אמיתית או שזה לא הרגשה אמיתית. וזה מה שרבנו אומר, לקשר את ליבו לדעתו, זה לבדוק את העולם הפנימי שלנו. מתי אנחנו מרגישים ועושים לפי רצון השם, מתוך הרגשות הלב שלנו, מתי לא.
Okay, so Nekuta Maran Torah Lamed Gimel, teaching number 33. So Rav Nachman there talks about different aspects of service of Hashem. The aspect, which is the highest aspect of service of Hashem, is to connect your heart to your mind. What does that mean, to connect your heart to your mind? That your mind is the mind, which is called Da'at, is really in the heart. It's what's happening in your heart. If what's happening in your heart is really connected in a true way, and it's not connected to other kinds of thoughts like philosophy or other kinds of external ideas. That's what it says in the pasuk. It says in the verse, "V'yadata hayom v'ashavosa alavavecha k'Hashem hu alakim," that you should know today, and you should return it to your heart, that Hashem is God. What does that mean, Hashem is God? Elokim is hastara, is the hiddenness, when God is hiding. And Hashem is the giloy. So basically we should know that Hashem is Elokim. That really, even though things seem hidden, really that is the revelation of Hashem. That is what's called to reveal the malchus of Hashem, the kingship of Hashem. It should be revealed within the heart. That our heart, we should think and we should contemplate, what are we feeling? Are we feeling true feelings or not? According to that, we should understand how much we're connecting our heart to our minds, how much we're fulfilling this verse, that we should know that Hashem is Elokim, and we should bring that into our heart. We should realize that our feelings in our heart, we should check and judge ourselves whether our feelings are of our heart reflect the kingship of Hashem.
ניתן דוגמה על הדבר, שזה קשור קצת לפרשיות השבוע שאנחנו עכשיו קוראים, שהנושא המרכזי כמובן זה עניין של מכירת יוסף. ידוע שכתוב גם בחזל, גם בראשונים, באחרונים, כל הצדיקים כותבים על זה, שאבון מכירת יוסף היה אבון מאוד מאוד עמוק, ולמעשה כל הדורות משלמים ומתקנים את אבון מכירת יוסף, כי לכל יהודי יש חלק במכירת יוסף. וכמו שאנחנו יודעים, שאחד מה תוצאות, התולדות של מכירת יוסף, זה היה 10 הרוגי מלכות. כל כך הפגם היה כל כך גדול, שהיה צריך לתקן את זה במקרה הנורא של הריגת 10 הרוגי מלכות. ואם נתבונן בעניין של מכירת יוסף, באמת יש פה איזה משהו ש... לא מובן כל כך. כתוב, חז"ל אומרים שהאחים, כשהם החליטו למכור את יוסף, הם שיתפו איתם את השכינה והסכימה איתם במכירה. זאת אומרת, אם השכינה הסכימה איתם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסכים איתם בעניין של מכירת יוסף. ואם נחשוב שהם רק היה להם דמיון שהשכינה משתתפת איתם, אז חזל לא היו אומרים שהשכינה השתתפה איתם. אם חזל אומרים שהשכינה השתתפה איתם, זאת אומרת שהיא באמת השתתפה איתם. ואנחנו רואים את זה גם בפרשה של, שתהיה בעזרת השם בשבת הקרובה, ועזב ויגש, יוסף אומר לאחד, והאלוקים שלחני להם לחיה לפניכם. גם יוסף מעיד על זה, שבאמת זה הכל שליחות של השם, ואתה אל תעצבו ואל תיקחו ללב. אנחנו רואים שבעצם, עצם המחירה זה היה רצון של הקדוש ברוך הוא. ואז מתעוררת פה השאלה, אם כך, אם הקדוש ברוך הוא רצה את המחירה הזאת, מדוע יש תביעה כל כך קשה כנגד עם ישראל, כנגד האחים, נגד התולדות, וזה כתוב בספרים הקדושים שזה הולך איתנו עד שיבוא משיח צדקנו. אנחנו צריכים עדיין לתקן את עוון מחירת יוסף. אז לכאורה זה לא מובן. מצד אחד אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הסכים איתם על המחירה, ויוסף בעצמו אומר את זה, ואתה אל תעצבו כי האלוקים שלחני למחיה לפניכם, ומצד שני אנחנו רואים שזה עוון חמור. אז אם כך צריך להבין מה העוון בזה.
So we see in the sixth parasha, one of the central point is the sale of Yosef, that Yosef was sold by his brothers. Chazal teach, and really it's brought down in all of the holy books of the Rishonim, Achronim, we see something that this is a very, very deep and powerful sin. So much so that all of the generations since then until today, we're still paying back this sin. This sin is so powerful that we know the story of the 10 tzaddikim who were killed. They're called Asar Arugei Malchut, the 10 awesome tzaddikim that were killed and murdered in a terrible way. And that, we are taught, was part of the rectification of the sin of Yosef HaTzaddik. So something is not really so clear. If the sin was so powerful that we're paying back so much for it, like it says that we're going to continue to pay for it until Mashiach comes. So something about the story is not really so understood. Because it says that the brothers, before they sold Yosef, they did it together with the Shekhinah, with the Divine Presence. They asked the Divine Presence for approval. And the Shekhinah approved of these actions. It wasn't just an illusion that they connected the Shekhinah with these actions, but it was real. Chazal wouldn't tell to us what didn't really happen. That Hashem himself agreed that the seal of Yosef should happen. And we even see that Yosef himself says this. Yosef himself in this week's parasha says, don't worry that you sold me, because really it was Hashem who sent me here before you to prepare the place for you, to prepare Egypt for you. So we see that Yosef himself said that Hashem was involved in his seal. So if Mechirat Yosef, if the seal of Yosef was the Rasvan of Hashem, was the will of Hashem, so why is there such a tremendous judgment against the Jewish people that we are still suffering with until today, that we will continue suffering until Mashiach comes? Something here is not apparently understood.
מובא שכל מה שיוסף היה עשה לאחיו, כל מה שהוא צייר אותם, זה היה בשביל לעורר אותם בתשובה. ובאמת הם התעוררו בתשובה. וכתוב בפרשה, בפרשת מקץ, כתוב למעשה התשובה למה ששאלנו. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. פה למעשה, בפסוק הזה, יש את התשובה למה ששאלנו. הקדוש ברוך הוא הסכים איתם על המחירה, והמחירה באמת היה לפי רצון השם. ולא על זה התביעה. על מה התביעה? בהתחננו אלינו ולא שמענו ולא ראינו בצרת נפשו. והוא שדבר על האכזריות שהם הרגישו כלפי יוסף בלב ולא רחמו עליו. זאת אומרת, הם היו צריכים למכור אותו. אבל למכור אותו ולפקוט על זה שהם צריכים למכור את האח שלהם. להרגיש את הרחמים בתוך הלב. זה שהם היו קשים ואכזרים כלפי יוסף, אז זה בעצם כל התביעה של מחירת יוסף. וכאן אנחנו לומדים שיש כזה דבר, מציאות כזאת, שהקדוש ברוך הוא בוחן את האדם לא על המעשה שלו, על מה שהוא מרגיש בלב. זה למעשה תיקון המידות וההרגשות שבלב שלנו, שברגע שאנחנו פועלים מתוך כעס, מתוך הקפדה, מתוך שנאה, מתוך רצון לבזות את השני, יכול להיות שהמעשה שאנחנו עשינו הוא מעשה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא תובע את האדם גם על מה שהוא מרגיש בלב בשעה שהוא עושה. וכל יסוד של המחלוקת בעם ישראל ואהבת ישראל נמצאת בעצם במכירת יוסף. כמו שאמרנו, המכירה הייתה לפי רצון השם. האכזריות שבלב, הכעס וההקפדה, ושהכל נבע מקנאה, והם לא התבוננו בנקודות האלה, על זה זה בעצם התביעה של מכירת יוסף.
So, we see that in the story of Yosef, when he was causing suffering to his brothers, all of that was only in order to arouse them to do tshuva. And we see it actually worked. They did tshuva. And what did they say when they did tshuva? They said, we are at fault that we heard our brother begging us and we ignored him and we sold him. So really, the truth is Hashem agreed to the sale of Yosef. That's not why we have such judgment on us, because of the actual sale. The judgment that we have on us is because of the way it was done. The achzariyut, the cruelness, thank you, the cruelness in the way it was done. That we didn't feel mercy and compassion in our hearts when he was crying, when he was begging the brothers. And they knew they needed to sell him, but they did it out of cruelness and they didn't feel compassion. That is the essence of the judgment that's being held on the brothers. And now we can all learn from this. Hashem judges a person not according to his deeds, but according to his heart, what he feels in his heart. Sometimes a person can do a deed which is correct, but the feeling of the heart is incorrect. And that's where a person is really tested. A person is only tested about where their heart is. The whole idea of Ahavat Yisrael, the love of the Jewish people, is something that's tested in the heart. It's not really tested by our actions. Sometimes our actions can show something, but our heart shows something else. The main thing is the feeling in the heart, and that's where a person is judged.
זה יסוד מאוד גדול, ואנחנו רואים בתקופה שלנו, בעזרת השם אנחנו מקווים שאנחנו ממש לפני הגאולה, ועדיין אנחנו נמצאים בדור שנקרא עקבת עד המשיחה. ואם נתבונן, אנחנו נראה שאחד הניסיונות הכי גדולים זה איך אנחנו שופטים, איך אנחנו דנים, ומה אנחנו מדברים אחד על השני. בפרט עכשיו, שנפתח כל עניין המדיה, שהאדם יכול להגיד דיבור וחצי עולם שומעים אותו, יש ניסיון מאוד גדול באיך אנחנו מדברים, וזה בעצם השורש, הפנימיות זה איך אנחנו מסתכלים אחד על השני. ונזכור שחזל גילו לנו שחורבן בית המקדש השני היה בגלל שנאת חינם. ממילא התיקון צריך להיות בעניין של אהבה, בנקודה של אהבת חינם. מאיפה זה מתחיל התיקון של אהבת חינם? זה בעצם מתחיל מתוך הנקודה הפנימית בלב שלנו. איך אנחנו מסתכלים על השני? האם אנחנו דנים לקו זכות או לא דנים לקו זכות? כי זה מה שרבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, בתורה ידועה, זמרה, ריש פי בית, שצריך לדון כל אדם לקו זכות. התיקון של שנאת חינם זה לדון לקו זכות. זאת אומרת, זה לחפש בכל יהודי את הנקודה הטובה. אם אנחנו לא עובדים על זה, מאוד מאוד חזק על הנקודה הזאת, אז ממילא הטבע שבלב שלנו, הוא זה שמניע אותנו, הוא זה שמוליך אותנו, ואם אדם לא עובד חזק על נקודה של לימוד זכות ועין טובה, ממילא הוא בוודאי ישנה, בוודאי הוא יקפיד, בוודאי שהוא יכעס. ולצערנו הרב אנחנו רואים אין ספור מחלוקות בתוך עם ישראל, כשזה השורש. השורש זה למעשה מה שרבנו אומר בתורה ריש פי בית. הווה דן כל אדם לקו זכות, שאדם צריך לדון את עצמו לקו זכות, את החבר לקו זכות, את כלל עם ישראל. ורבנו אומר שאפילו מישהו רשע גמור, גם כן צריך לדון אותו לקו זכות. הנקודה הזאת זה למעשה תיקון גדול מאוד בלב שלנו, שמתחיל ממכירת יוסף, ועובר כל הדורות, ואנחנו רואים שחזל גילו לנו, חורבן בית המקדש השני היה בעבור של שנאת חינם. זאת אומרת, מה זה שנאת חינם? זה מה שמרגישים בלב. לא קישרו את ליבם לדעתם, לא התבננו מה השם רוצה בהרגשות של הלב, ונחרב בית המקדש, ואנחנו קרוב ל-2,000 שנה בגלות. התיקון לזה, לקשר את ליבנו לדעתנו, למלכות של הקדוש ברוך הוא זה, כמו שרבנו אומר, הווה דן כל אדם לכף זכות.
So there's a very, very powerful foundation that's connected to our point of history. Right now we're living in a time called Ikvita de Mashiach, the footsteps of Mashiach. There's no doubt about it that we're right before the coming of Mashiach. And we're judged right now on this very idea of how we speak to another person, how we feel towards another person. And we see this very powerfully these days in the media. Every person has an ability with a small device to type something which will be seen instantaneously all around the world. And the power is very, very strong. And we're being judged. How are we speaking about others? How are we looking at others? And this is the cause of the destruction of the Beis HaMikdash, the destruction of the Holy Temple, was because of Sinat Chinam, because of baseless hatred. And the fixing of that is Ahavat Chinam, baseless love, to feel in our heart a love for other people, regardless of who they are and what they are. So we're being judged not by our actions, we're being judged by our heart, by how we feel. And that's what Rabbi Nachman teaches in teaching number 282, the famous teaching of Azamra. And he says that we need to judge everyone favorably. And even a Rasha Gamor, even someone that's completely wicked, we have to look and search for a small good point, and we have to judge ourselves favorably as well. This whole idea of judging favorably is avodah shebelev, is work in the heart. We're judged about how we feel in the heart. It's not about an action. It's about how we're feeling. Nowadays, we see there's so many conflict and controversy and people speaking bad about others. We have the devices that are able to speak bad about others and send it all over the world. And we see really that we're falling in the sin of Sinat Chinam. And this is because we're being tested right now before the Mashiach. And this is what's going to bring the building of the third Beis HaMikdash, the third temple. So the root of all of this is in the teaching of Rabbi Nachman, of teaching Resh Pei Bet 282, that no matter who the person is, no matter what, whether you agree with him or you disagree with him, you need to still judge him favorably. And this will be the great rectification of the coming of Mashiach. The destruction was caused by the way we feel in our heart negatively towards others. And the fixing and the rebuilding will come about also how much we connect our hearts with our minds and how much we do it in a positive way by judging people favorably.
אפשר לראות את העבודה הזאת בעוד היבט, בעוד צד של הדברים. דיברנו בין אדם לחברו. יש עוד דבר שקשור בין אדם לקדוש ברוך הוא. גם בפרשת מקץ, כאשר האחים חזרו לארץ ישראל ובאו ליעקב וסיפרו לו כל מה שקרה להם אחרי הפעם הראשונה שהם היו במצרים, ויעקב אמר לאחים, ויאמר ישראל, למה ראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? יעקב מוכיח אותם, למה, בשביל מה דיברתם וסיפרתם שיש לכם עוד אח קטן? כי כידוע יוסף ביקש שבנימין ירד אליו כדי לראות שהדברים שלהם אמיתיים. אז יעקב פונה להם בלשון הזאת, למה ראותם לי? עשיתם לי דבר רע בזה שאמרתם שיש לכם עוד אח קטן. במדרש רבה, על הפסוק הזה כתוב, מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של בטלה מפיו. דיבור לא נכון. יעקב אבינו זה עמוד האמת. כל דיבור ודיבור של יעקב אבינו זה לפי האמת. אומר המדרש שהדיבור הזה שהוא אמר למה ראותם לי, זה דיבור של בטלה. ולמה זה דיבור של בטלה? הרי זה צייר את יעקב שצריך לקחת את בנימין. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא בא בטענה ליעקב אבינו על זה שהוא אמר למה ראותם לי. הוא אומר, אני שלחתי את יוסף בשבילכם, בשביל להכין את הגלות, וכל הגלות זה בשביל להכין את הגאולה, והגאולה זה מתן תורה. כל מה שאני עושה זה בשבילך יעקב. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, כל מה שאני עושה זה בשבילך. כל הסיפור של יהודה ותמר זה להביא את משיח צדקנו. כל השליחות, כל מה שיוסף ירד למצרים זה בשביל להביא את משיח בן יוסף ולהכין את כל הדרך לעם ישראל. ואתה אומר, למה ראותם לי? איפה אתה רואה דבר רע? הכל טוב. לכאורה, זה דברי המדרש. צריך להבין מה חז"ל מתכוונים. האם יעקב אבינו יודע, הרי הוא בכלל לא יודע שיוסף חי, הוא לא יודע שהמלך הזה, אדוני הארץ זה יוסף, יעקב אבינו לא יודע את כל זה. הוא לא יודע שכל המעשה של יהודה ותמר זה להוליד את משיח בן דוד. כל הצער הזה, אז מה הטענה בעצם של הקדוש ברוך הוא כלפי יעקב אבינו? אלא פה נקודה מאוד עמוקה. יש פה נקודה מאוד עמוקה. יעקב אבינו באמת לא יודע את כל זה. אבל העבודה של הצדיק, שאנחנו מנסים וצריכים להשתדל ללכת בדרך שלה, זה גם כשאנחנו לא מבינים שום דבר, אנחנו צריכים לדעת כלל גדול, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. גם מה שבעיניים שלנו, בהבנה, בשכל שלנו, אנחנו רואים שיש פה לכאורה קלקול וירידה וצער וכל מיני דברים לא טובים, העבודה שלנו זה להתבונן תמיד בתוך הנקודה היותר עמוקה ויותר פנימית. האדם בעולם הזה לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו כן יודעים? גם כשאנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. לכן ההשתדלות שלנו והעבודה שלנו שאנחנו לומדים מזה, לחבר את הלב שלנו עם הנקודה של לראות איך הכל השם עושה לטובה. בספר מכתב מאליהו, הרב דסלר כותב, איך אדם יכול לבחון ולדעת כמה הוא רואה שהכל לטובה, ועד כמה הוא עדיין לא שלם, כי בעודה שאנחנו לא שלמים בזה, אנחנו עוברים בדרך עבודה, לא? בעודה שאנחנו עדיין לא הגענו להשלמות הזאת. אבל איך אנחנו יכולים לדעת איפה אנחנו נמצאים? אומר הרב דסלר, אומר סימן נפלא ומובהק, שעל ידי אדם יכול לדעת עד כמה הוא באמת רואה וחי שההנהגה של הקדוש ברוך הוא לטובה. מה הסימן? אומר הרב דסלר, כל עצבות שיש לאדם, או כל כעס והקפדה שיש לאדם, זאת אומרת, עדיין אנחנו רחוקים מלראות שהשם עושה את הכל לטובה. כי הצדיק שרואה, שבבחינת עמוד האמת, יעקב אבינו שרואה שהכל לטובה, הוא אף פעם לא עצוב, הוא אף פעם לא כועס. למה? כי אנחנו עצובים ממה שנראה לנו שהשם לא בדיוק הנהיג את העולם בסדר. ואנחנו כועסים כי נראה לנו שיש פה איזה, מישהו מתנהג פה לא בסדר, אנחנו מתנהגים. לכן אנחנו כועסים ומקפידים. לכן, לראות שהשם עושה את הכל לטובה, פירוש הדבר הזה לתקן את העצבות ואת הצער והכעס וההקפדות שיש לנו בתוך הלב. ואז אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בבחינה של נקודה, וידעת היום ושיבות אל לבבך כי השם האלוקים בתוך הלב שלנו, וזה שלמות העבודה של הצדיקים.
So another way of looking at this is that from until now we spoke about bin Adam lechavero, between man and his fellow man, but there's also a way of looking at this whole concept bin Adam lamakom, bin Adam lekadosh baruch hu, between man and Hashem. When the brothers came back to their father from Egypt the first time, and they told him that the king of Egypt wants us to bring our little brother Binyamin, Yaakov got upset, got angry at them, and he said, why did you tell them that you have another brother? The words that he used was, Lama hari otemli, why did you cause me harm by telling them you have another brother? So there's a very interesting Midrash Rabbah on this, and he said that Yaakov until this point never had one word that wasn't perfect coming out of his mouth. One extra word until this point. What was it that this time he said something that he wasn't supposed to say? So we know that, like we said, Hashem is the one that sent Yosef for them. Hashem sent Yosef to prepare the path for them, to prepare the exile, to prepare the redemption, to prepare the receiving of the Torah and everything else that happened. The story that happened with Yehuda and Tamar was all to bring Mashiach ben David. The story that happened with Yosef going down to Egypt was to bring Mashiach ben Yosef. So everything was for the best. Everything is in the master plan. Now, Yaakov didn't know that Yosef was still alive. Yaakov didn't know that the story of Yehuda and Tamar was in order to bring Mashiach. So what is it that Hashem has against Yaakov that the Midrash says that this word that he shouldn't have left his mouth by being angry at the other brothers, why they told the king of Egypt that they have another little brother? So this is really the work of tzaddikim and the work of every one of us. That even when we don't see things are going well, we don't see the master plan, we see things went wrong. Someone said the wrong thing, someone did the wrong thing. We need to understand everything is for the best. Everything that happens, everything that Hashem does is for the best, means not only things that are in, that seemingly are in Hashem's hand, but even things that other people do, other people cause you harm, who do the wrong thing, say the wrong thing, or do the wrong thing. It's all from Hashem, and it's all for the best. So, when we feel tsar, when we feel pain, or we feel depression or upset or anger, all these negative feelings are just a reflection that is just showing that we don't really believe that everything is for the best. Because if we would really contemplate and believe that everything is for the best, we would never have any of these negative feelings. And this is something that Rabbi Eliyahu Dessler speaks about in his book, Michtav Eliyahu, that how does a person test himself to know how much he believes that everything is for the best? The sign is these negative feelings of pain, of sadness, of anger, of hakbada. All these signs show that a person is far from believing that everything is for the best. Because if a person believes everything is for the best, they know that no one can harm them. No one can say the wrong thing and no one can do the wrong thing. Everything is from Hashem. Everything is for the best. They would never have any of these negative feelings of anger and sadness. So this is the test that we all have right now. And this is really the fixing, because we mentioned the verse that says, V'yadata ayom, so we have to connect the heart with the mind to really clean out our heart and feel only good feelings, to know that everything is from Hashem. And this is how we make Hashem king over our lives. Because if our hearts are pure and we're feeling only good feelings, that means that we believe that everything is from Hashem and everything is for the best. And that's how we make Hashem the king.
אנחנו ודאי לא במדרגת יעקב אבינו ולא במדרגה של צדיקים גדולים, ויש לנו עבודה גדולה מאוד בדבר הזה. אמרנו את הדברים בבחינה של תמרור, שנדע את הכיוון של העבודה. לא שאנחנו, כל אחד מאיתנו שלא יחלש בדעתו שיראה כמה הוא עדיין לא אוחז בזה. כי בוודאי שאנחנו לא אוחזים בזה, אנחנו עדיין רחוקים מזה. אבל אנחנו לומדים את זה כדי לדעת מה הכיוון של העבודה שלנו. ואיך אנחנו עובדים על הנקודה הזאת? מה ההיצעה, הלכה למעשה? אז יש בזה יסוד גדול מאוד בדבר הזה. שנזהה ונשים לב מתי אנחנו בעצם לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כועסים, עכשיו הכעס לא חייב להיות ישירות על הקדוש ברוך הוא. גם הרב דסר כותב את זה, כי לא נעים לנו. אנחנו קצת ביישנים. אז מה עושים? אנחנו באמת כועסים על הקדוש ברוך הוא. אז לא נעים לנו לכעוס עליו, אז מה אנחנו עושים? אז לכן יש בכדור הארץ 7.5 מיליארד אנשים. כדי שתמיד נמצא מישהו להשליך עליו את הכעסים שלנו. מי שנשוי זה בדרך כלל מזומן, זה בבית. אז אפשר, האישה, יש ילדים, זה טוב, זה מרחיב את האפשרויות, חברים. בדרך כלל, אם יש מצב, שזה לא הרבה מצוי, אבל במקרה קורה, שכולם סביבנו בסדר ואי אפשר לחוס עליהם, אז אפשר לחוס על ראש הממשלה. במקרה שזה בבית לדיר הוא היה בסדר, פוטין תמיד לא בסדר. זה תמיד אפשר לזרוק עליו את כל הכעסים ואת כל ההקפדות. אבל אנחנו צריכים להתבונן בזה, כאשר שאנחנו כועסים, שאנחנו נזהה את זה בתוכנו. כן, אני כועס, אני מקנה, אני מקפיד, כל התחושות השליליות, לזהות את זה, ואז לקחת את זה לתפילה ולהתבודדות. להגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני כועס, אבל אני עושה תשובה על זה שאני כועס. תעזור לי אתה שאני לא אכעס, תעזור לי אתה שאני לא אקפיד. וצריך לדעת שזה עבודה מאוד מאוד גדולה, הנקודה הזאת היא, שאדם לומד לזהות את הרגשות השליליים שלו, והוא לוקח את זה להתבודדות. במקום ללכת עכשיו להתחיל לשון הרע, מחלוקות, מריבות, לזרוק צלחות בבית על הקיר. בדרך אגב, לכן יש עכשיו, הקדוש ברוך הוא זימן כלים חד פעמיים, שלא נשבור את כל הכלים בבית. אז זה רחבים של הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם לוקח את ההרגשות האלה, לוקח את זה לתפילה, להתבודדות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה, אני עושה תשובה, תעזור לי לא לכעוס, צריך לדעת, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. ניתן מעשה מה, גם כן מהפרשיות שלנו, שלומדים משם עד כמה העבודה הזאת היא גדולה. כתוב בפרשת ויצא, כתוב שיעקב בנו התחתן עם לאה, אחר כך כידוע עם רחל, ולאה כל שנה יולדת בן. אחרי ארבעה בנים, מה כתוב? ותקנה רחל באחותה לאה. היא כל שנה יולדת והיא לא יולדת, והאימהות ידעו מה המשמעות של להוליד בנים ליעקב אבינו. ואז כתוב, התורה אומרת לנו, מה עשתה רחל? מה היא עשתה? ותיתן ליעקב את בילה שפחתה, ותאמר, אולי יבנה ממנה. היא אומרת, אני אתן לו את השפחה שלי ואני אבנה. שואלים פה שאלה, איך תיבנה ממנה? מה הכוונה של רחל שאמרה, אולי יבנה ממנה? יש כמה תשובות, כמה פירושים לדבר הזה. שמעתי לפני הרבה שנים, אחד מהצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב, תירוץ לזה, ואחר כך ראיתי שגם הרמב"ן כותב את התירוץ הזה. הוא אומר גם כמה תירוצים, אחד התירוצים זה הוא כותב את זה. רחל אמנו זיהתה שהיא מקנה בלאה. היא ראתה שיש לה מידה לא טובה של קינה. האמהות זה השכינה, זה הצדיקות הכי גדולות שהיו בכל הדורות. היא זיהתה את הקינה בתוכה, אז מה הייתה העבודה שלה? היא אמרה, אני אתן ליעקב את השפחה שלי, והיא תלד בנים. ואז מה יקרה לי? הקינה שלי עוד יותר תתחזק, עוד יותר תתעצם בעצם, ואני אכנס לעבודה גדולה מאוד כנגד הקינה שבתוכי, ועל זה רחל אמרה, אולי יבנה ממנה. בזכות זה שאני אעבוד על מידת הקינה, אז הקדוש ברוך הוא יפתח לי שערי לידה, ואמר האדמו"ר מפוריסוב, והרמב"ן כותב את זה, הוא באמת היא צדקה, ובזכות זה היא זכתה ללדת. כשהיא נכנסה לעבודה כנגד מידת הקנאה, זה הטבע של האדם זה לקנא. אז היא נלחמה נגד הטבע. כך גם הקדוש ברוך הוא הניג אותה בלידה, בעניין הלידה שלה, כנגד הטבע. מצד הטבע את הכרה, ואת לא יכולה ללדת. אני משנה את הטבע, את שינית את הטבע של המידות שלך, אני משנה את הטבע, את הטבע העליון. את הכרה, אני אתן לך בנים. מכאן רואים את גודל העניין, גודל המעלה של העבודה הזאת כנגד עמידות, כנגד הרגשות השליליים שיש לנו בלב.
So we aren't on the level of Yaakov, the level of tzaddikim, where we can judge ourselves on such a high standard, but at least we should know what's the direction that we should be headed, where we should work on ourselves. We're not ready yet maybe to really feel that everything Hashem does is for the best and never have any negative feelings, never get angry, never get upset. So what is the practical advice that we can all learn from here? Practical advice is that we all need to pay attention and to feel when we have negative feelings within us. We not always to blame. The nature of a person is always to blame. If something goes wrong, so they always look for someone to put the blame on. If someone's married, that they always have next to them people that are prepared, that they're able to put all the blame on them, their wives, their kids. Sometimes they can blame their friends. There's always someone that they can blame. People are always looking for someone to blame for their problems. If, let's say, the very rare instant that everyone in the world, everyone around the person is fine and he recognizes that they're not at fault. So a person can always blame the prime minister, or if you're in America, maybe you want to blame the president for all your problems. But the point is that the nature of a person is always to find someone to blame. This is something that we need to all work on. We need to all contemplate whenever we have negative feelings, whether it's blame or anger or being upset. You have to first contemplate and realize that these feelings are my problem and not anyone else's problems. Because there's something that's happening in my heart and I shouldn't feel these negative traits. Once you recognize these negative traits, so the next thing is to do it borudut, to pray to Hashem, to talk to Hashem in your own words about it. So it's a very, very big work, a very, very important work to do this. Number one, to recognize when you have negative feelings in your heart. Most people don't recognize it. Most people just automatically lash out in anger or being upset or blame or anyone else of these negative feelings. So the number one work is to contemplate and to recognize whenever one of these feelings come to someone's heart, and not to automatically react. Like Rav Ofer made a joke about breaking plates in the house. Someone will be angry, start throwing plates on the walls. He said, maybe that's why Hashem made it. There will be disposable plastic dishes so that they shouldn't be broken. So it was a big mercy for Hashem to create disposables. But the point is that we need to always ask Hashem and his Boredut not to be angry, to help me not be angry, help me not blame, help me not feel upset about things that are happening. Help me realize that everything that happens is for the best. Everything happens is for you. Everything that happens is for the best. So we see a story that reflects this. This is a story that we see actually in this week's parasha, the story of Leah and Rachel. So Leah and Rachel were married to Yaakov, and Leah had children all the time, had one child after another, after another. Rachel saw the tremendous greatness of having a child with Yaakov, and she was jealous. Says in the Torah, says in the Pasuk, that Batikana Rachel Bachota Leah, that Rachel was jealous of her sister Leah. So why is this, what does this feeling of jealousy come from? So first of all, we see the answer to this. How did Rachel respond to her jealousy? So what does it say? It says that when Rachel felt jealousy towards Leah, so she gave Bilhah, her maidservant, to marry Yaakov and have children through her, that he can have children through her. And she says, maybe I will be able to build through my maidservant Bilhah. What does this mean? Why is this a response to her jealousy? So in the simple manner, we might think that she thinks, oh, if I can have children, at least my maidservant will have children. But really, why would that really help her? So there are a lot of explanations to this. One main explanation is that Rav Ofer is stored in a certain book, and later on he stored that actually the Ramban says this, that Rachel noticed in her heart this negative feeling of jealousy, like the Torah says that she had kinah, she had jealousy. So right away she went to work on herself. And what did she do? She said, I'm going to give my maidservant to Yaakov, and then he's going to have children, not only through my sister, who I'm close with, but even through my maidservant, and then I'm going to have even a stronger jealousy, a stronger war and fight against jealousy, more of a reason to be jealous. And that's how I'm able to fight against it and work on it until I destroy this jealousy. And if I can not have any feeling of jealousy, not only that my sister has it, but even that my maidservant has it, then certainly I'll be able to go against my nature and destroy this feeling of jealousy within me. And we see that Hashem told her that since you went against your nature, so I'm going to go against my nature. My nature is that you were created barren. You weren't supposed to have children. But since you went against your nature, I'm going to make that you're going to have children. And that's how Rachel merited having children. There are questions we can ask.
רבנו, אנחנו למדים שלפני שאברהם ושרי שלא היו להם ילדים, אז הקדוש ברוך הוא הוסיף להם את האות ה' שלא בכדי שיהיו להם ילדים. למה כביכול בסיפור עם רחל הוא לא באמת הוסיף לה איזה אות בכדי שיהיו לילדים, והיה צריך לעבור את כל העניין של הקנאה והדברים האלה?
דרך אגב, גם בעניין של שרה, באמת הרמב"ן כותב את זה, הוא מציין, ותיתן לו את שפחתה הגר, ותומר אולי ייבנה ממנה. באמת כתוב במפרשים שיעקב, ששרה גם עשתה את העבודה הזאת של כמו רחל. רחל למדה את זה משרה למעשה. יש חלק מהמפרשים שאומרים את זה. עכשיו, בעניין של האותיות, זה כבר מסודות התורה. אני אסביר. האותיות הן מרמזות על הנהגות והשפעות רוחניות שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולם. לאברהם ושרה היה צריך להשפיע השפעות חדשות בעניין של ההולדה, ולרחל לא היה צריך. עכשיו, למה? זה כבר מסודות התורה. זה, אבל באמת מצד העבודה, גם שרה עשתה את העבודה הזאת.
שאלו
אותו רבנו עכשיו, לא? אפשר,
בטוח שלך שאלה רבנו, נשאל את הרב, אני מתבייש. מותר גם שלא יהיו שאלות, הרב.
מה?
אם מותר גם שלא יהיו שאלות. האמת, כבוד הרב, אפשר להגיד על החידוש שנתת לנו על יוסף הצדיק, ועל המחירה, שבעצם הקדוש ברוך הוא הסכים למחירה הזאת, באמת, היה לנו הערה גבוהה מאוד בחידוש הזה שבעצם הקדוש ברוך הוא שפט אותם על העבודה שבלב, שזה בעצם היו צריכים להרגיש איזה הקצוץ בלב של יש פה איזה משהו לא בסדר, למרות שאין ברירה, הקדוש ברוך הוא קבע, זה אמור להיות, אבל זה היה חידוש מדהים שבאמת לא היה להם אפילו קצת חרטה בלב, וזה אכן דבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, שגם אם יש משהו שקורה ולא בשליטתנו, אנחנו צריכים באמת להצטער על זה.
יש לי עוד שאלה, הרב. ראיתי בשיח שרפי קודש, שמסביר הרב לוי יצחק בנדל, זכר צדיק לברכה, שאם יש, רבנו אומר לתת כף סוד לכולם, אבל הוא לא התכוון לתת כף זכות לאנשים שידועים בתור מסכסכים. ידועים שהם, כל המהות שלהם זה לסכסך בין אנשים כל הזמן. עכשיו, שהרב אמר, אפילו שצריך להוכיח בן אדם, צריך לדעת שבלב אסור לנו, שיהיה לנו נגדו משהו. אבל השאלה היא, איך אתה יכול באמת להעמיס, האם זה נכון באמת? האם אני לומד נכון את הדיבור של רבי לוי יצחק בנדל שרבנו באמת אומר לתת כף סוד לכולם חוץ מבן אדם שידוע בסכסוך, ואיך אנחנו יכולים, אם יש אחד כזה שנמצא בסביבה שלנו, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו באמת יכולים להתעלם ממנו או באמת עדיין לאהוב אותו בלב אבל להתרחק ממנו, איך אנחנו אמורים לא לתת לו כף זכות, זאת אומרת, במצבים מסוימים. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי זה באמת נקודה, אני הבנתי שרבינו אומר, אתה צריך כף זכות, אבל בן אדם שראית אותו רוצח, או בן אדם שזה, אבל בן אדם שכאילו, שכל היום ידוע בסכסוכים, ובבעיות עם כולם, על זה רציתי להבין את הנקודה.
אתה יודע, לפני בערך 30 שנה, אפילו קצת יותר, שאלתי אחד מזקני ברסלב, איך דנים לקו זכות אנשים שכל המהות שלהם, כל העניין שלהם זה מלחמה בתורה, לבזות את התורה. זה מעין הבחינה הזאת שרב לוי יצחק מדבר עליה. ואז אמר לי נקודה מאוד יפה. הוא אמר לי, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו צריכים ללמד זכות על אנשים פשוטים. ללמד זכות על רשעים גדולים, צריך שיהיה צדיקים גדולים. לכן, יש מקומות שאנחנו לא יכולים להיכנס לשם, ועדיף להתעלם מזה, מבחינתנו. כי אנחנו באמת לא יודעים איך ללמד זכות. אדם שהוא כל היום בתוך מחלוקות, ולצרנו הרב, אנחנו יודעים שזה קיים בכל מיני בחינות, אז זה צריך להיות צדיק גדול מאוד, שידע איך לדון אותם. אני אספר לכם, שאתמול שמענו בשם אחד מהעורכי דין, אני לא רוצה להגיד איזה, הוא מאוד חסיד של הרב, אז הוא שאל את הרב על אחד החולקים, לא משנה מי, שאל אותו על אחד החולקים, אז הרב אמר לו, תדע לך שכל יום אני מתפלל עליו שיזכה לחזור בתשובה, אבל כדי להתפלל עליו שיזכה לחזור בתשובה, אתה צריך להיות הרב. ואנחנו, אצלנו, לנו יש בחינה של יותר עבודה להתעלם מזה, זאת אומרת, להשיח את דעתנו מהדבר הזה, כי קשה לנו מאוד לברר בתוך הלב שלנו שלא יהיה לנו הקפדות, כי לכאורה באמת יש סיבות מוצדקות. ואני חושב שמה שרב לוי יצחק כתב, זה לא ללמד זכות על בעלי מחלוקת ועל גורמים לסכסוך, אבל לא הכוונה ללמד עליהם חובה, פשוט לא להתעסק איתם. כי זה צריך דעת גדולה מאוד מאוד כדי לדעת איך ללמד עליהם זכות. לכן לעזוב אותם. גם כל מה שקרה עכשיו, כל מה שאנחנו יודעים, איפה שאנחנו נמצאים, אז הכי טוב זה פשוט לא לחשוב עליהם, לא להתעסק איתם, לא לחשוב עליהם. הרב כבר מטפל בזה. הצדיק יודע איך להתעסק עם זה.
חזק, חזק. הנה, הרב אני אמשל את השאלה.
זה הרב שאיתנו פה, הרב אליהו, שהוא נמצא איתנו פה על בסיס יומי, בשבתות, מתקרב קצת לרבנו עכשיו, ברוך השם.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
זכות יש לנו לזכות בשיעורים של הרב, ברוך השם. כבוד הרב, הרב דיבר על קו זכות ואיך לדון אותם, מאיזה צד. יש לנו, תמיד צריך לדעת שכשאנחנו באים ודנים לקו זכות, אז בן אדם הזה ממש, הוא עשה לי ממש רע. עכשיו שהוא עשה לי רע, האם יש לי איזה עניין בכלל להתחיל לדון איתו על קו זכות? או קודם כל צריך להסתיר את הרע מהלב. כי קודם כל עכשיו אני מרגיש שהוא פגע בי. עכשיו שהוא פגע בי, אז מה אני מתחיל לדור אותו לקו זכות? לא, הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה. קודם כל אני צריך להבין, האם אני צריך קודם כל, המהלך שלי, זה קודם כל להסיר את הרע מהלב, להגיש שאין פה בכלל רע, איך אני עושה את זה? אבל יש לי פה מכה. לדוגמה, אחד שאל אותי שאלה ממש קשה, שהוא הכניס מישהו הביתה. הוא הכניס מישהו הביתה ממש. איפה הרע? שומע?
כן, אנחנו שומעים.
אוקיי, אז מישהו שאל אותי שאלה שממש, אני לא יודעת מה להגיד לו באמת. הכניס מישהו הביתה, הבן אדם הזה היה אצלו בבית, ולא עלינו, לא על ישראל, הוא הלך עם אשתו אחרי יומיים. היה עם אשתו. כתוצאה מזה הבן אדם הזה התגרש. כתוצאה מזה הילדים, כל הבית התפרק באותו רגע. אז הוא שואל אותי, תראה, כפסרות איזה כפסרות? הבן אדם הזה הכאיב לי, לא רק עכשיו הכאיב לי, אלא גם לעתיד לבוא, אני לא יכול לחיות עם הילדים שלי, לגדל אותם כמו בן אדם אני לא יכול. הבן אדם הרס לי את כל החיים, ועכשיו אני צריך לחשוב על כפסרות, איפה הכפסרות? איך אני יכול להתמודד עם איזה מחשבה, איפה אני יכול להכניס פה את הכפסרות לאדם שהרס לי את החיים, וכל רגע ורגע יש צלקת. זאת אומרת, הצלקת היא לא עוברת. הצלקת נמשכת לעוד, 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 לא יש לזה תוצאות. כתוצאה מזה, הילדים נפגעים, הילדים לא לומדים טוב. אז איך אפשר לתת לדם כזה כפסות, שהצלקות נמשכות, ולא רק, שיש לזה גם פירות לפצעים.
כן, ומה העצה לאותו בן אדם?
כן, מה העצה? גם יש פה עוד איזה אחד, עוד שאלה, באותו עיקרון, אותו כיוון, שיש למשל אדם אחד כאן, שהבנות שלו, יש לו עוד חבר, שהבן אדם הזה הוא בעל מחלוקת גדול, והילדות שלו, עם הילדות של אותו אחד בעל מחלוקת, והם רק עושות להם רע. כתוצאה מזה מה יקרה? הילדות האלה בסוף, לא יודע מה, או שבאמת יעזבו את הדרך, או שילמדו מהם דרך רע, אז יש פה פצעים
לעתיד, זה לא נגמר.
יש פה פצעים שימשיכו והגלידו ויעשו עוד יותר בלגן. אז איך אנחנו מתמודדים עם אדם כזה לגבי קו זכות או כל דבר אחר?
אני לא חבר. באמת זו שאלה מאוד 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 גדולה, שאלה מאוד מאוד יסודית. זה באמת נקודות מאוד עמוקות. מכיוון שאנחנו קצת בקוצר זמן, מה שנעשה, נרשום את השאלה הזאת, ובעזרת השם, בשבוע הבא נתחיל מהשאלה הזאת. כי השאלה הזאת היא מאוד 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 חשובה, מאוד כוללת הרבה דברים, הנקודה, מה שאתה אמרת. בעיקר אני מדבר על הסיפור הראשון שאמרת, סיפור נורא. צריך באמת ללמוד ולדעת איך מתייחסים לכזה דבר, איך אנחנו מתמודדים עם כזאת מציאות, זו שאלה גדולה מאוד. אבל בגלל הקצר זמן, ואני לא רוצה להגיד את זה בקצרה, כי דווקא בגלל החשיבות של השאלה, אז בעזרת השם שבוע הבא נתחיל בשאלה. אנחנו נרשום את זה ונזכור, ושבוע הבא נתחיל עם זה.
תודה רבה לרב.